בלימוד ספר ויקרא. אין אנחנו נרתעים מכל אתגר. ויקרא פרק כ"ה, פסוק. ח'. אמנם הגענו לפסוק ט', אבל אנחנו קצת עושים אחורה פנה. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. לא מעניין. יש ספירות לפי שבע. כל פעם שמדובר בקדושת הזמנים, משתמשים במספר שבע. וזה מתחיל מזה שהאדם הפרטי, כל שבעה ימים, נפגש עם הקודש. יום השבת. האומה כולה, כמו כן גם בתוך הזוג, האישה מתאהרת לבעלה בשבעת נקיים. כמו כן, האומה כולה נפגשת עם הקודש אחרי שבע שבועות. יוצאים ממצרים, שבעה שבועות, עד שמגיעים למעמד הר סיני. אחר כך, יש לנו שבעה ימי יום טוב בשנה. זכר ליציאת מצרים, זכר ללידה של האומה. אז זה דורש כבר, זה מתפרס על פני כל השנה, שבעה ימים. שהם ראשון של פסח ושביעי של פסח, שבועות ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות ושמיני עצרת. סך הכל, שבעת ימי יום טוב. וכמו כן, האומה, האדמה זקוקה לקדושה פעם בשבע שנים, כפי המחזור של הטבע. שהמחזור של הטבע לא נמדד בימים, אלא בשנים שלמות. אז כן, שבע שנים. כמו כן, הכלכלה, שהיא מערכת עוד יותר רחבה, מתאפסת כל שבע שמיטות. ואז היא מגיעה לשנת היובל. והעולם וההיסטוריה בכללה, כל 7,000 שנה. כלומר, אם התורה פשוט, היא עומדת שהמחזורים הולכים וגדלים. מן הפרט, אל הכלל, ולסופר כלל. זאת אומרת שעד שמגיעים ל-7,000 שנה של מחזור היסטורי כולל. וזה מפורש בעשרת הדיברות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הפירוש הדבר, ששת ימים עשה. אפשר להגיד שהכוונה שזה הזמן שזה לקח לברוא את העולם. אבל אם כך, לא היה צריך לכתוב באופן הזה, היה צריך לכתוב בשישה ימים, נכון? כמה זמן זה לקח לו? זה לקח לו שישה ימים. זאת אומרת, בשישה ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אבל לא כך כתוב, כתוב ששת ימים עשה. אז מזה אתה למד שזה לא תיאור של זמן העשייה, אלא תיאור התוצר. מה הקדוש ברוך הוא ברא? הוא ברא עולם שעשוי מששת ימים. ששת ימים עשה. כלומר, 6,000 שנה. בסדר? כי הרי מה זה יום של הקדוש ברוך הוא? 1,000 שנה. איך אני יודע? כתוב מפורש בתורה. כתוב מפורש בתורה. כי ביום אכולך ממנו מות תמות. מתי מת? בגיל 930. איך ביום אכולך ממנו מות תמות? אלא הוא מת באותו יום, זה הכוונה. מה, יום פחות מ-1,000 שנה, מסכן. מת צעיר. 930 שנה. זאת אומרת שיום של הקדוש ברוך הוא זה 1,000 שנה. כמו כן גם אמר דוד המלך, או יותר נכון משה רבנו במזמור, תפילה למשה איש האלוהים, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול. יעבור וישמורה לילה. לקדוש ברוך הוא ודאי שאין זמן, אבל זאת לא האנשה. לא, הקדוש ברוך הוא אין לו זמן, הוא לא בזמן, אבל הביטוי הזה הוא לא האנשה, אלא הכוונה, 1,000 שנים בעיניך, כלומר, אתה מחשיב את ה-1,000 שנה האלה, כמו שאתה מחשיב את יום אתמול, כי יעבור, דיינו, יום בריאת העולם. אחד מהימים של בריאת העולם. זה הכוונה, מה הוא מחשיב? כלומר, הקדוש ברוך הוא מחשיב, לא שהוא עובר את זה ככה. אלא כך הוא מחשיב, זה בעיניך, לפי איך שאתה מחשיב את האלף שנים, אתה מחשיב אותם כמו יום אתמול כי יעבוד, היינו אחד מששת ימי בריאת העולם. כך שבזה אתה למד גם שהמבנה של ההיסטוריה של ששת אלפים שנה, זהה למבנה של ששת ימי המעשה שבספר בראשית. מובן? ולפי זה אפשר לדעת בוודאות מתי תקום מדינת ישראל. אבל זה, אפשר גם לדעת את זה בגלל שזה עבר. אבל אפשר היה לדעת את זה עוד לפני שהיא קמה. בסדר? כמו שהגאון מווילנה ידע מראש שהמדינה תקום בשנת תש"ח, לפי החשבון שהוא עושה בספרי דצניעותא. אז אם כך, יש מחזורים גדולים של שמיטה כללית, של 7,000 שנה, גמר המפורש של מסכת סנהדרין, כשם ששמיטה משמטת אחת לשבע שנים, ככה העולם משמט אחת ל-7,000 שנה. אז אם זה כך, יוצא שכל המשימות ההיסטוריות שלנו צריכות להיות מושלמות בתוך ה-7,000 שנה האלה, 6,000 ו-1,000 שנה של שבת, ואם זה נכון, אז יוצא שיש גם מחזורים יותר כוללים של ההיסטוריות בכללן. כלומר, היחידות הכלליות הן של 50,000 שנה של היובל הגדול. כלומר, כך שההיסטוריה בכללה, המערכת של היקום, בנויה על יחידות של 50,000 שנה. זה מובן מה שאני אומר? טוב. כמה יחידות כאלה יש של 50,000 שנה?
תלוי את מי שואלים.
לא שומע.
תלוי את מי שואלים.
יכול להיות. למה אתה אומר את זה? אז בוא נשאל את התנ"ך. אור תהיה. כתוב בספר תהילים. לא גמור. תקבל ציון יותר טוב. רכב אלוהים. ריבותיים אלפי שנען. ריבותיים זה כמה?
20,000.
מה זה אלפי? 2,000. שנען, אומרים חז"ל, אל תקרא שנען, אלא שאינן. כלומר, תוריד מה-20 שניים. יוצא כמה? 18,000. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא בלילה, הוא טס, הוא רוכב על כרוב קל שיש לו, מפעיל את הסטארטר, והוא טס ב-18,000 עולמות שיש לו. יוצא שכמה עולמות יש לו הקדוש ברוך הוא? 18,000. תכפיל ב-50,000, הרי כל אחד זה 50,000 שנה. כמה אתה מקבל? 900 מיליון. אמרנו שכל יחידה עולמית, יובל, זה 50,000 שנה. נכון? יוצא שעולם בפני עצמו, עד שמגיע ליובלו, זה 50,000 שנה. אתה מכפיל ב-18,000, יש לך 900 מיליון שנה, נכון? כלומר, היחידה הכוללת של הזמן, 900 מיליון שנה. ככה לפחות לפי החשבון של הגמרא. כן, מה אתה אומר? אין לי שום מושג אם מתקיים בו זמנית או לא מתקיים בו זמנית. קשה לדעת. כי ברגע שאתה יוצא מהספירה של עולמנו אנו, אז זה לא ברור אם אתה מדבר על רצף ביחס לעולמות אחרים, או אחד אחרי השני. האמת היא ששאלתך שנויה במחלוקת, בין גדולי עולם ממש, בין הארי ז"ל, לבין רבי נחוניה בן הקנה. שרבי נחוניה בן הקנה סובר שזה ברצף, והארי אומר שזה בו זמנית.
אם אנחנו מכפילים את זה, זה ברצף, כי זה בו זמנית.
הבנתי, אז יש פה מחלוקת, כן? אז על כל פנים, מסגרת הזמן הכוללת שלנו היא 900 מיליון שנה. אני לא מדבר עוד לפי החשבונות של תיאוריית המפץ הגדול, שמרחיבה את זה עוד יותר, למשהו בסביבות ה-15 מיליארד שנה, פלוס מינוס 17 דקות. טוב, אז השאלה היא כך, מדוע התורה לא מדברת על זה? כלומר, היא רומזת, כלומר, ברור, כל הדברים האלה, וספרת, כלומר, אתה סופר שבע, ועוד שבע, ועוד שבע, אתה מגדיל, אז ברור שאתה מתכוון לרמוז פה למשהו, אבל למה התורה לא מדברת על זה במפורש? למה לא לדעת שאני עכשיו נמצא בשנת 217,349? למה לצמצם אותי לתשסח? כי אם אני כל הזמן אחשוב על זה, אני לא אתייחס ברצינות אל העולם שלי. לכן, זה טוב שמשכיחים את זה מן הנפש. זה כמו שמשל בספר הכוזרי, יש שאלה, שואל אותו, המסגן לא פועל משהו, משהו. טוב, בסדר. החבר, המלך שואל את החבר, לא, זה בסדר. המלך שואל את החבר, תגיד, מה אתה אומר על מה שאומרים ההודים, שיש להם היסטוריה, ספרי היסטוריה מלפני מיליון שנה? ככה שואל המלך את החבר. עונה לו החבר, שטויות, מה אתה מאמין להודים? משהו כזה. לכאורה, מה מפריע לו לחבר? זאת אומרת, מה זה משנה אם העולם בין 5,000 שנה או מיליון שנה? לכאורה זה לא משנה, לא? העיקר שהעולם נברא, שיש מישהו שהוא אדון לבירה, והוא מתכנן את הכל, ואז יוצא שאתה בעולם מושגח. מה זה משנה בין כמה העולם? הרי בעוד מיליון שנה, בטוח שהוא יהיה בין מיליון שנה. לפחות. אז למה הוא כל כך נלחץ מזה, רבי יהודה הלוי? השאלה שלי ברורה? מה?
בגלל הגוזמה הכל מתמוטט.
מה זאת אומרת בגלל הגוזמה הכל מתמוטט? אתה אומר משהו יפה, אני רוצה שתסביר, מה קרה?
אם אדם מגזים יותר מדי מעבר לכל פרופורציה,
זאת אומרת, זהו. יפה, זאת אומרת, אם העולם הוא כל כך ארוך, ההיסטוריה כל כך ארוכה, אז אין שום משמעות להיסטוריה שבה אני נמצא. נאמר ככה. נגיד שאני, ולא רק אני, כל העולם, אנחנו נפעל בשביל לעשות מפעלים גדולים. מבחינה טכנולוגית, מבחינה תרבותית, לא יודע, נעשה כל מיני דברים. כמה זמן זה יחזיק מעמד הסיפור הזה? נגיד, מקסימום יחזיק 6,000 שנה. בעוד 20,000 שנה אף אחד לא יזכור את זה בכלל. עוד 100,000 שנה לא ידעו כלום. זאת אומרת שיש איזה ייאוש שנכנס בלב. מה שאני עושה חסר משמעות. לעומת זה, אם אתה נותן לי מסגרת יחסית קטנה. זאת אומרת, שמה, אל תחשוב על הדברים האלה. כי הרי מה שמדברים שם במלך כוזר, זה לא, מה שאומרים ההודים, זה לא שהעולם הוא בן מיליון שנה. הם אומרים שההיסטוריה היא בת מיליון שנה. כלומר, יש רצף היסטורי של תודעה אנושית בת מיליון שנה. ואז יוצא שאין שום משמעות למה שאני עושה. אתם יודעים, יש ביהדות תורה שקוראים לה תורת הגלגולים. מכירים את זה? מתי מדברים על זה? בשקט בשקט. בוא נספר לך משהו על הגלגולים, אבל אל תגלה לגלגול. אבל אצל ההודים זה בארוחת בוקר, נכון? כל יום בארוחת בוקר. אתה זוכר לפני 242 גלגולים, אתה הלוות לי כרטיסייה, השאלת לי כרטיסייה. מה עם זה? הוא אומר, אל תדאג. בעוד 4 גלגולים בלבד, אני מתחייב להחזיר לך. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שבעצם אין ממשות לעולם הזה. כלומר, אין שום דחיפות לתקן את העולם. וזה היה יהודי אחד, עזריאל קרליבך. שמעת עליו? דוקטור עזריאל קרליבך. היה העורך והמייסד של העיתון מעריב. זיכרונו לברכה. ונדבר על העיתון. והוא כתב ספר, מה? לא, פעם מעריב זה היה משהו. עכשיו, הוא כתב ספר בשם הודו. כתוצאה מהביקור שלו בהודו. הודו אז הייתה מדינה צעירה, שרק אז השתחררה מהבריטים, כמונו. וזה ספר מרתק, מאוד יפה, מה שהוא ראה שם, והוא גם מספר בסוף הספר על השיחה שלו עם ראש ממשלת הודו, נהרו. ואז נהרו מספר לו את כל הבעיות שיש לו. כל הבעיות שיש להודו. יש בעיות כאלה, ובעיות כאלה, ובעיות כאלה, ובעיות כאלה, ובעיות כאלה. אז אחרי שהוא שומע את כל זה, עזריאל קרליבך אומר לו, תגיד, אז מה עושים? אומר לו, נהרו, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל לא מה לעשות, אלא מה להיות. עכשיו זה אומר שההודי לא שואל מה לעשות. כלומר, איך אני חווה את זה? זה כמו הפסיכולוג, כן? תשמע, זה מקרה ממש מעניין, המקרה שלך. מה אתה אומר על זה? כן? אבל תפתור לי את הבעיה. טוב. אז זאת אומרת שיש... סליחה שלא הערתי לכם על היעדר... טוב. טוב, על כל פנים, יש, אם כן, יחס של זלזול לעולם הזה. לכן, לעומת זה, כשאתה מדבר איתי על מסגרת קנטנה, אני 6,000 שנה, זה כל מה שיש. עכשיו, נגיד כמה זמן אני חי. נגיד, בגדול, 100 שנה. בואו נלך על הממוצע. קצת פלוס. חי 100 שנה. נגיד שאני עוד זוכר את הסבא שלי, ואני רואה גם את הנכד שלי. אז מהו הזמן שאני מקיף מבחינת התודעה שלי, מבחינת ההרגשה של המפעל שלי? זה יכול להיות 150 שנה. 150 שנה, ואני וכל הדור שלי, ביחס לתקופה של 6,000 שנה, זה משמעותי. זה לא בטל ב-60.
מספרים כן.
120 זה בטל ב-60. 60 פעמים, 120 שנה, יש לך 6,000 שנה. אבל פחות מזה, אתה... לא, ראי, אני בלבל. לא.
100 כפול 60 מכן 6,000.
זה אמר. זהו. 120 זה כבר לא בטל ב-60 אפילו. 100 זה בטל ב-60, אתה צודק.
להבין
במינה. כן. טוב, על כל פנים. לא, גם מין שאינו מינו. ב-60. זאת אומרת שאפשר שאדם יבנה דבר ויחוש שיש משמעות למה שהוא עושה. בסדר? כיוון שהוא בונה את העולם.
אז...
מה להיות ומה לעשות? פשוט מאוד. היהודי, הוא שואל את עצמו, יש בעיות, אז מה עושים כדי לפתור אותן? בסדר? ההודי אומר, איך אני אחווה את זה? הוא לא מתכוון לפתור את הבעיה. לא. כי הרי בשביל מה? כן, אתה רואה?
אולי זה הבעיה עם הארכיאולוגי, הוא מחזיק חבל 5,000 שנה. 5 מיליון, ואתה לא מתייחס בכלל לזה.
אתה מתכוון, לא הבנתי את מה שאתה אומר.
הארכיאולוג מחזיק לך אבן, אומר לך, אתה רואה, זה 10 מיליון שנה.
נו, אז מה?
אדם הנורמלי, בדרך כלל מזה לא מתייחס.
כן, כלומר, 10 מיליון שנה זה כבר, בשבילי זה כלום, זה כלום, נכון. כלומר,
זה מושגים שהם לא...
זה מושגים שאני לא יכול להכיל אותם בנפש, זה הכוונה. לכן התורה, כשהיא מדברת איתנו, היא באופן גלוי ומתמיד, היא מדברת ככה על התחום הקרוב.
2,000 שנה זה קרוב?
מערכת הימים, אתה תחיה הרבה זמן. כן? זה על זה מדברים. עולם הבא, לא רוצים לדבר איתך. כן, אומר המהר"ל. עולם, אפשר לדבר איתך על העולם הבא. עולם הבא אתה יכול לתפוס מה זה בכלל, אתה לא יכול לתפוס. הם מדברים על אריכות ימים. אריכות ימים זה הדרך לעולם הבא. זה משהו, תרחיב קצת, תבין מה זה. כן. אז זה לגבי היובל. טוב, שימו לב שבחלוקה הזאת של השביעיות בזמן, זה לא תמיד אותו הדבר. יש לפעמים שהקדושה נמצאת בתוך השביעייה, ויש לפעמים שהקדושה נמצאת מעל השביעייה. למשל, כל שבוע, היום הקדוש בתוך השביעייה. כן? 6 ימים, פונקט שבת. מה עם חג השבועות? 7 שבועות, ואחר כך, יום החמישי. קוראים לו מודולו 7.
זה המדלוקת על היובל, נכון?
אותו דבר, מחלוקת על היובל. פשט נגיד, וכך גם ההלכה. יובל זה 7 פעמים 7, ושנת ה-50 היא מעל, היא איננה מן המניין. השאלה היא מן המניין של השמיטה שבאה אחרי זה, או לא, זה מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אז אותו דבר, אז יש לפעמים, אותו דבר, אדם נולד 7 ימים, ערל. ביום השמיני ימול בשר עורלתו. זאת אומרת שלפעמים הקדושה היא מעל, לפעמים היא בתוך. מה ההבדל? כל פעם שמדובר בחירות, זה מעל. חירות זה מעל. כי העולם הטבעי, שהוא בנוי על 7, יש בו קדושה. אבל זו קדושה שבתוך סדר קבוע. אתה לא יכול לצאת מזה. הטבע זה דטרמיניסטי, אתה לא יכול לצאת מזה. אבל יש מה שמעל הטבע, זה 8.
חירות במילה?
מה?
חירות יש במילה?
ברית מילה זה חירות מיצר הרע. הרי בשביל מה עושים ברית מילה? אומר הרמב״ם, כדי להמעיט את כוח התאווה. אז יש לי חירות. כמו כן, גם אני משנה את סדר הטבע במילה. כן? הרי הטבע עשה אותנו ערלים, עושים ברית מילה, אין עורלה. אתה שינית את סדר הטבע. בסדר? אז אתה מתעלם מעל הטבע, זה במספר 8. מובן. אז אותו דבר לגבי היובל. היובל זה הזמן של החירות. זה הזמן שבו אנחנו משתחררים מן השיעבוד. הן השיעבוד של העבדים, והן שיעבוד הקרקעות השייכות לי, שעברו למשפחה אחרת אם חוזרים אליי. אז כאן יש ממד של מעל הטבע. מעל הטבע זה 50. מובן? בבקשה.
שבת לא דוחה ברית מילה,
נכון? כי מה שמעל הטבע, הקדושה שמעל הטבע יותר חשובה מהקדושה שבתוך מסגרת הטבע.
אנחנו מחכים ליום שכולו שבת, לא ליום שמעל השבת.
אנחנו מחכים ליום שכולו שמיני. דיינו שבת. כלומר, השבת שלנו זה מעין עולם הבא. זה מעין יום השמיני. ואתה מחכה ליום השמיני. על באמת. זה מעניין ש... הרי אם ההיסטוריה שלנו מתרחשת בתוך היום השביעי, דיברנו על זה, נכון?
אנחנו עושה בתוך היום השמיני.
אנחנו בתוך היום
השביעי,
נכון?
למה כתוב באי ביום השמיני? קרא משה. נכון שאנחנו מבין שעוד לא כתוב בירד ואי בוקר השביעי, נכון? בגלל זה אנחנו ביום הזה. אבל מצד שני יש את הפסוק ביום השמיני.
כן, אז בואו נדייק בדבריך. אתה הרי זוכר דברים שאמרנו, אבל לא זוכר את כולם. אמרנו כך. בסוף כל אחד מימי בראשית, הכתוב אומר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום פלוני. בסוף הראשון נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. בסוף היום השני נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני. בסוף השלישי נאמר, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שלישי. כל הכבוד. בסוף הרביעי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום רביעי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חמישי, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השישי. אחר כך הכתוב אומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי, וכו' וכו', עד אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום השביעי. כך היה צריך להיות כתוב, אבל לא כתוב. במקום זה מה כתוב? סברי מרנה. אם כך, אז אם כך, מה אם ויהי ערב, יום השביעי לא כתוב? משום שאנחנו עדיין בתוך היום השביעי, ומצפים ליום השמיני. זה מה שאמרנו, כן, ההיסטוריה האנושית היא בתוך יום השביעי. אתה שואל, רגע, רגע, מה עם מה שכתוב במשכן, ויהי ביום השמיני קרא משה? אם כן, היום השמיני כבר החל. לא, זה הקושי אומר, מה אתה אומר שאנחנו ביום השביעי? הרי כתוב ויהי ביום השמיני, אם כן, אנחנו כבר ביום השמיני. תשובה היא רק בתוך המשכן, זאת אומרת, יש, העולם שלנו בנוי משני מצבים. כל העולם כולו ביום השביעי, חוץ מהמקדש. שהמקדש הוא ביום השמיני, בסדר? כלומר, יש איזה דיסוננס בין העולם לבין המקדש. המקדש הוא שייך למציאות אחרת, לעולם אחר. כך שאם אני רוצה לדעת איך העולם ייראה ביום השמיני, אני צריך פשוט להיכנס למקדש. כשאני נכנס למקדש, אני רואה, הנה, זה העולם של היום השמיני.
מה ראו שם?
מה ראו שם? את פני השם.
כל מי שברא את
פני השם? היו תנאים לזה. כי הרי אדם יכול להיכנס לתוך היום השמיני ולהישאר עם מנטליות של היום השביעי. זה לא קל, צריך לעבור טרנספורמציה. זה כמו שלמשל רבי זרע, כשעלה לארץ ישראל, היה צריך לעשות טרנספורמציה בתוך הנפש שלו כדי לקלוט את תורת ארץ. זה לא מספיק שאתה עושה מעבר גיאוגרפי, אתה צריך לעשות איזה סוויץ' גם פה. כן? תעניות. אז אם כך, יום השמיני נמצא במקדש. אבל זה מן הקדמה. זה מסביר מדוע מדי פעם המקדש נחרב. כן? מדוע זה המקדש נחרב? כי הוא גוף זר. זה שתל זר בעולמנו. אז זה ברור שהעולם דוחה אותו. מה שתמוע זה כאשר הוא קיים, לא כאשר הוא חרב. כשהוא חרב זה מובן. זה המצב הטבעי של העולם. בנוי, זה חידוש. כן? מובן. לכן במקדש היו אומרים שם הוויה. לא שם אדוני, אלא שם הוויה. מדוע? משום שזה כבר כמו לעתיד לבוא. כן, מה אתה אומר?
זה בית המקדש השלישי.
בית המקדש השלישי. בית המקדש השמיני, השלישי, סליחה. אמנם לא יחרב, אבל לא יתקיים לנצח. זה סתירה מה שאני אומר, איך אני סותר את עצמי, נכון? לא יחרב ולא יתקיים. בטוח זה סתירה. אלא התשובה היא, זה שיש הפרש בין המקדש לבין העולם, גם זה זמני. כלומר, המקדש זה יהיה כמו קטם שמן. הקדושה תלך ותתפשט. עד שהעולם והמקדש יתאחדו. לא, אז המקדש כמקדש, זה יתקיים. זה יתקיים רק 830 שנה. השלישי. אחר כך, בכלל, הקדושה מתפשטת.
כי יום שני זה לקיים
לנצח.
איך 830 זה לא אמור
להתעסק בעשרת
הששת אלפים שנה?
אז זה כנראה קצת ייכנס שם, לתוך הלך השביעי.
830?
כן, 830. כן, כמניין שני הבתים, 410 ו-420. טוב, יש פה שאלה דווקא חשובה. שלום, כבוד הרב. כתוב גם, והעשירי יהיה קודש. את הגרשיים תשים אחרי השין ולא אחרי הרבע. האם יש לזה משמעות? תשובה? כן. אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בסדר? לאט לאט. בסוף פרשת בחוקותיי. זה עוד מעט. אנחנו נסביר מדוע כתוב והעשירי יהיה קודש. איפה הצעה כתוב? השמיני יהיה קודש. אין כתוב הרי מזמור שיר ליום השבת. כן, יש קדושה לשביעי, נכון? למנצח על השמינית. אתה אומר, עלי עשור ועלי נב. אז חזל אמרו, כינור שבעולם הזה של שבעה נימין. בימות המשיח של שמונה. לעתיד, ובעולם הבא של עשרה. אז כנראה שיש חשיבות לדבר הזה. יעוין בכללים ראשונים שמודפסים בסוף דעת תבונות. של רמח"ל. אבל אפשר, בהמשך, כשנגיע לפסוק הזה, גם נדבר על זה. בסדר. עכשיו, אז איפה היינו? כן, שיש מדרגה שמינית, והיא שייכת לעולם הבא, והיא מדרגת היובל. בסדר? עכשיו, יש אצל הכלכלנים, בעידן המודרני, מדברים על מה שנקרא המחזור הכלכלי. זה מושג שהתחדש במאה ה-19. מה שנקרא המחזור הכלכלי. מה זה המחזור הכלכלי? יש הנחה כזאת שהתהליכים הכלכליים בחברה יש להם סדר והעולם הוא מעגלי והמחזור מסתיים כל כמה זמן. ואז יש שאלה איך להגדיר את המחזור הכלכלי. אף על פי שהמציאות תופחת על פני הרבה תיאוריות בדבר הזה, אבל בכל זאת העיקרון של המחזור הכלכלי נשאר. אפשר להבין את היובל בתור אחד הווסתים המרכזיים של המחזור הכלכלי. חברה ששומרת על היובל זו חברה שבה כל השיקולים הכלכליים של השקעות וכדומה נתונים בתוך מסגרת שיש לה דדליין. כן, אתה מגיע למצב שאתה לא יכול להשקיע יותר מאשר עד הקו ההוא, הקו של היובל. כי במילא, ההשקעות הקרקעיות שלך, הקרקע חוזרת לבעליה. אתה משעבד אנשים, אתה צריך לשחרר אותם. כלומר, יש איזה מין השקטה, איזה מין איפוס, ריסט, אפשר לומר, של כל המחזור הכלכלי כל 50 שנה. 50 שנה זה התקופה הכלכלית המשמעותית בחייו של אדם אחד. אדם חי הרבה יותר מ-50 שנה, אבל התקופה הכלכלית שלו איננה עוברת את ה-50 שנה.
ומה? מה המחזור הכלכלי הרגיל שברומה על
הכלכלי? יש מחזורים כלכליים של 20 שנה.
זאת אומרת,
זה מדובר למשל היחסים בין צבירת הקפיטל, התעסוקה, החיסכון, כלומר, והוצאת החיסכון. כלומר, יש תקופות של עלייה וירידה בתעסוקה, נכון? אבטלה וכדומה. יש תקופה של אינפלציה ודפלציה. יש תקופה שבה משקיעים, יש תקופה שבה מוצאים את ההשקעות, וכו'. אז לכל זה, כן, מנסים, הכלכלנים, הם לא מצליחים אמנם, אבל הם מנסים למצוא איזה שהם כללים בדבר הזה. קודם כל, מבחינה מדעית זה חשוב, להבין איך החברה עובדת. ב', איך למנוע משברים.
ואיך השמיטה עושה את זה טוב?
אני לא יודע אם השמיטה עושה את זה יותר טוב, תודה רבה. אבל השמיטה, אם היא באמת נשמרת ככתבה, והיובל גם, זה יוצר נתונים שהכלכלנים של המדינה צריכים להתחשב בהם. כלומר, אם הכלכלה מושבתת כל 50 שנה, אז הכלכלן, כשהוא עושה חשבונות של תכנון לשנים רבות של המדינה, הוא מתחשב גם ביובל. בסדר?
לא מתייחס למקדם את זה. זאת אומרת, אם
אני לא אמרתי שזה מקדם, אני פשוט לא מבין אותך. אתה כל הזמן מייחס לי דברים שלא אמרתי.
אז אני כבר נהבן. הרב ציין שיש מחזורים כלכליים, כן? שלגבי המדעים היא לא בדיוק עובדת כמו שמאים
מצבים,
כל פעם
מצומרת. ואני לא אמרתי שהיובל עובד יותר טוב. לא, היובל ודאי שעובד יותר טוב, בנקודה הזאת, שבטוח שזה מייצר מחזור.
מחזור שרירותי.
המחזור הוא לא ממש שרירותי. 50 שנה זו תקופת חיים מאוד נכבדת, שבה שיקולים לטווח ארוך יכולים להיערך. בהחלט. טוב. פסוק ט' והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. אז מהו היום שלפי התורה צריך לתקוע בו בשופר? כתוב שבשבת צריך לתקוע בשופר. מאיפה לקחת את זה? כתוב יום השביעי? אז מהו היום שבו צריך לתקוע בשופר לפי התורה? יום כיפור, נכון? יום כיפור, זה היום שבו התורה אומרת מפורש, צריך לתקוע בשופר. רגע, יש פה שאלה. איך יכול להיות שבית המקדש השלישי התקיים 830 שנה? הרי זה כאילו לומר שהכלל הוא אוסף הפרטים, אלא הכלל גדול מזה. למה אתה אומר את זה? אני מבין משהו מקשה. הוא אומר, איך אתה יכול להגיד שבית ראשון ובית שני זה יוצר בית שלישי בול? כן? 410 ועוד 420 יוצר רק בית 830. היה צריך להיות יצירה חדשה בכלל.
לא, אבל בגדש אחד היה של הפרט ובגדש
אחד
היה של הכלל.
בסדר, אבל אני מבין את השאלה. כלומר, זאת השאלה. איך אתה אומר שהשלישי זה סך שני המרכיבים שלו? טוב, נו, שאלה טובה, לא יודע. אבל זה לא אני אמרתי את ה-830 שנה. זה מובא בתוספות חכמי אנגליה למסכת סנהדרין. בסוף, שם. זה המקור היחיד שראיתי שאומר את זה, אבל זה מקור מעניין. כן? שתוספות חכמי אנגליה אמרו שבית המקדש השלישי יתקיים 830 שנה. טוב, מה? מתי יוקם? לא, זה הם לא אמרו, זה אני אמרתי. עשיתי פעם חשבון מתי יקום הבית השלישי בשיעור על איגרת תימן. שם הרמב״ם אומר שאסור לעשות חישובי קיצים, אבל הוא אומר שכן מותר לחשב מתי תתחדש הנבואה. כלומר, מתי יבוא המשיח, אסור לך לחשב. אבל מתי תתחדש הנבואה, מותר. והרמב״ם שם נותן תאריך. הוא אומר, יש להניח שהתחדשות הנבואה והמשיח זה סמוך זה לזה, לכן זה לא רחוק. טוב, התאריך של הרמב״ם מוטעה, כן? לצערנו. זה עבר כבר מזמן. אבל יוצא לפי זה שכל מיני דברים שהם לא ביאת המשיח מותר לחשב. לכן באותו שיעור אז עשיתי חשבון מתי ייבנה בית המקדש השלישי. כן. מה? יש לי, האמת היא שעשיתי חישובים מארבעה צדדים ויצא לי אותו תאריך. כן, זה מעניין, אבל זה לא הכרחי, הרי הגמרא אומרת על כמה גדולים וטובים שעשו חישובים כאלה ולא יצא להם. כן, אז אם הם, הנביאים טעו בזה, מי אנחנו? אבל אפשר לנסות, כן. בפורים שעבר הסברתי את זה. כן. אבל, לא, לכן, תוספות חכמי אנגליה לא אמרו מתי ייבנה, מה אני אעשה? טוב. אז איפה היינו? כן. אז יוצא שצריך לתקוע בשופר ביום הכיפורים. מה עם ראש השנה? הרי אנחנו תוקעים בראש השנה, לא? מאיפה למדנו שצריך לתקוע בשופר בראש השנה? יום תרועה יהיה לכם. מי אמר שבשופר? תרועה זה גם להריע בפה. וישמע משה את כל העם ברעו.
כתוב פה
עוד
השופר
תרועה,
עכשיו יום
תרועה, הקישו
זה לזה.
יפה, אתה אומר זה יקש, איתנו גזירה שווה. מה למדו? גזירה שווה מחודש שביעי, חודש שביעי. שביעי שביעי, מזה למדו גזירה שווה, מה פה בשופר, אף כאן בשופר. עכשיו זה מאוד מעניין, כי זה אומר שעיקר התקיעה בעצם במקורה היא שייכת ליום הכיפורים, ויש לה הקרנה לכיוון ראש השנה. זה דאורייתא, כן? אנחנו תוקעים בדאורייתא, אבל אבל למדו את זה מיום הכיפורים. עכשיו, יוצא שיש בשופר משהו שהוא שייך מצד מקורו ליובל. השופר ביסודו הוא יובל. עכשיו, ראש השנה זה יום שבו מה עושים? ממליכים את השם. יובל זה זמן של חירות. ראש השנה זה זמן של מלכות. אין לך דבר לכאורה סותר את עצמו יותר מאשר חירות מול מלכות. במלכות אני מקבל סמכות, חירות אני עושה מה בראש שלי, נכון? זה קצת מוזר, לא?
בעצם הקבלה של מלכות, בעצם זה החירות האמיתית. אדם שאין לו גבולות.
אז אתה מזכיר לי את ג'ורג' אורוול. ג'ורג' אורוול היה סופר בריטי שכתב ספר בשם 1984. שבו הוא מסביר איך תיראה החברה כשיובדו בה כל החירויות. ושם אחת הסיסמאות שמתנוססות על ראשי הבניינים זה שהמלחמה זה השלום, ושהשקר זה האמת, ושהעבדות זה החירות או משהו כזה. זאת אומרת, או עבדות או חירות, מה אתה מספר לי? אתה יודע, אנשים אומרים, זה טוב לך, זה החירות שלך להיות עבד. לא רוצה. מה? בסדר, אבל אני רוצה לענות. נו, אז מה התשובה? אמר רבי יהודה הלוי, עבדי זמן, מה זה זמן אצל רבי יהודה הלוי? העולם, כן? עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבדו חופשי. אני רוצה להבין. זה סיסמה יפה, אבל איך אתה אומר שעבד השם הוא לבדו חופשי? מה פתאום? פשוט, שני דברים. א', כאשר אני משתעבד למישהו, אני אף פעם לא חופשי, כי אותו מישהו שאני משתעבד לו, הוא משהו חיצוני לי. יש לו רצון אחר מאשר הרצון שלי. אז אני כופה את עצמי למישהו שהוא לא אני. אז יש בזה צמצום של העבדות, של החירות. לעומת זה, כשאני עבד השם, אני פוגש את עצמי. אז אני בן חורין באמת. אני פוגש את עצמי. עובד את עצמי. אז לעבוד את עצמי זה חירות. אבל אם נעמיק יותר, על פי הדברים האלה, יוצא שאני לא יכול לקבל עול מלכות שמיים אם אני לא בן חורין באמת. נכון? כלומר, איך אמרו חכמים? אין לך עוסק בתורה אלא בן חורין. כל זמן שהאדם לא הגיע להכרה של חירות אמיתית בקרבו, הוא לא יכול לקבל עול מלכות שמיים. בסדר? כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו הוא, שימליכו רק אנשים בני חורין. עכשיו, זה כתוב מפורש בספרה. מה אומר הספרה? למה הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר? אמר הקדוש ברוך הוא, המליכוני עליכם בשופר של חירות. אז קודם כל תשתחרר מכל עבדות. אז אתה יכול להיות עובד השם באמת. מי מקיים את זה? אחינו החילונים. כך אומר הרב קוק. החילונות הגיעה לעולם כדי לווסד, כדי לווסט ולייסד את עבודת השם על יסוד של חירות. לכן היה צריך שתיווצר זהות יהודית משוחררת מעול תורה ומצוות, ואף על פי כן שמגדירה את עצמה כיהודית, כך שכאשר היא מקבלת עול מלכות שמיים, זה מתוך הכרה חופשית באמת.
עם חופשי בארצנו.
עם חופשי בארצנו. בסדר? זה בעצם החידוש. אגב, גם הרב קוק אומר דבר מאוד מעניין במידות הראייה. כן? בסוף מוסר אביך מודפס מידות הראייה. יש שם ערכים לפי סדר א' ב'. הראשון זה אהבה, והשני זה אמונה. מעניין, אפשר לעשות מזה סיסמה. באמונה, פסקה תדבב, כתוב, האמונה בתהרתה על ידי אפשרות של כפירה. איך אתה יודע שאתה מאמין? אתה לא מפחד להיות כופר. אז אתה יכול להיות מאמין. אבל אם אתה מאמין כי אין לך ברירה, כי אתה מפחד נורא מהכפירה, זה לא אמונה. אז זה היסוד של השופר, של היובל. אגב, מכאן המנהג לתקוע בשופר בצאת יום הכיפורים, בא משופרו של יובל. טוב, האם תאריך התחדשות הנבואה לפי הרמב״ם הוא... מה? יש פה שתי שאלות, בסדר, אז עכשיו התחלתי לקרוא אותו. האם תאריך התחדשות הנבואה לפי הרמב״ם הוא, כתבת תהיר את זה, הוא התאריך בו התגלה ספר הזוהר? זו שאלה מעניינת. אינני יודע, יכול להיות. עכשיו, שאלה אחרת. פסח הוא חג החירות ונמשך שבעה ימים. אם נצרף אליו את שבועות, אז אין שבעה ימים טובים. הוא שואל דבר כזה. אם חירות זה שמונה, אז היה צריך להיות שפסח יהיה בין שמונה ימים. ואם תאמר ששבועות הוא היום השמיני, אז אין שבעה ימים טובים. טוב, הטענה השנייה היא לא נכונה. כי גם אם שבועות זה היום השמיני של פסח, יש שבעה ימים טובים. שעשה חשבון זה. אבל לגבי השאלה הראשונה, למה חג הפסח הוא רק בין שבעה ימים ולא שמונה? נכון? אז מרגישים איזשהו חיסרון בדבר. לא בכדי, עושים את חג המימונה. חג המימונה, היום השמיני, הוא מבטא את ההרגשה שחסר משהו בחג הפסח. אגב, גם לא רק אצלנו, זאת, לא רק אצל חוגי המימונה, יש גם אצל חב"ד, בחב"ד, סעודת משיח, שעושים גם כן במוצאי או לקראת סוף היום האחרון. כן, מה אתה אומר?
בפסח, אבל היה גם גאולה, הגאולה אולי הייתה ניסית, אז ממילא אין פה חירות אמיתית אם רואים את כל הניסים האלה.
כן, אתה צודק, אבל נאמר את זה כך. חג הפסח הוא לא חג החירות. מכל הכבוד לא. הוא חג החופש. כלומר, יצאנו לחופשי מעבדות מצרים. אבל לא הגענו לחירות פנימית. לכן, רק ביום השמיני של פסח, דיינו חג השבועות, יש חירות. כן, בבקשה.
להיות עם חופשי חילוני, זה כפירה?
להיות עם חופשי חילוני, האם זה כפירה? יכול להיות.
כי אז זה שאלה על ההמנון, על התקווה.
אתה אומר זה קושי על ההמנון, על התקווה? למה? בתקווה כתוב להיות עם חופשי חילוני בארצה?
לא, כשהם כתבו את זה, הם לא כתבו את זה על החרדים.
ההמנון
לא
כוון
לחרדים.
כללי. ההמנון הוא כללי, להיות עם חופשי בארצנו. אז אני אגיד לך משהו. יש ירושלמי מעניין על זה. הירושלמי במסכת פסחים שואל, מי הראשון שאמר את ההלל? ומי היה הראשון? פרעה. כי הרי כתוב שם, הללויה, הללו עבדי השם. מי אומר, מי יכול להגיד דבר כזה? רק מי שהוא לא עבד השם. מי שלא עבד השם. כי אם הוא היה בעצמו עבד השם, הוא אומר, הללויה, נהלל. נהלל, ביחד. אם אני פונה למישהו, סימן שאני לא אותו מישהו שאני פונה אליו, נכון? אז אם כן, פרעה היה הראשון שאמר את המילים, הללו עבדי השם. למי הוא אמר את זה? לבני ישראל. מדוע?
הוא לא אמר את ההלל. הוא לא הלל את השם. הוא אמר להם ישראל, תהללו את השם אתם.
אז הגמרא...
באמת.
אז הגמרא, כל דבר צריך להתייחס. לא. 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 עכשיו. הללויה, הללו עבדי השם. אז הירושלמי עונה, מסביר ככה, שכאשר... הייתה מכת בכורות, בחצות לילה, פרעה קם ושחרר את בני ישראל. יותר נכון, הוא בא למשה ואהרון ואמר להם, תצאו עכשיו. אמר לו משה, אנחנו לא גנבים בלילה, נחכה עד הבוקר. אמר לו פרעה, אם אתם מחכים עד הבוקר, מי ערב לי שלא יהיו עוד מכות? אולי כדאי שתצאו כבר עכשיו, אני לא רוצה יותר את הסיבוכים איתכם. אמר לו משה, אתה רוצה להיות בטוח? אין בעיה, תשחרר אותנו עכשיו. התחיל פרעה צווח ואומר, עד עכשיו הייתם עבדים לי. עכשיו אתם ברשות עצמכם. והרי עבדיו של הקדוש ברוך הוא אתם, הלכם להללו. הללויה, הללו עבדי השם. מעניין, מה הירושלמי הזה אומר? שברגע שאתם ברשות עצמכם, אוטומטית זה מגדיר אתכם כעבדי השם. כלומר, ברגע שהגענו להיות עם חופשי בארצנו, אוטומטית הפכנו להיות עבדי השם.
חורין.
עמדה? טוב.
לא בני חורין.
למה הם לא בני חורין?
אמרנו
שרק בן חורין יכול בעצם להיות בעלי בנה. נכון. אתה אומר, הם עדיין לא בני חורין באופן הכרתי, אבל זה כבר, הם היו בני חורין מבחינה מהותית. והרי היה. מתי? הרי במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אבל הנביא הושע אומר, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. בלי המילים אשר הוצאתיך. כלומר, כבר בארץ מצרים הייתי השם אלוהיך. מעניין שהרב קוק פעם ציטט את הפסוק הזה בדרשה, אני יודע איזה מאמר, כתב, אנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. ואת הפסוק בהושע. עשו פשקביל בירושלים. כתבו שהרב קוק כופר ביציאת מצרים. והרי היה, לא אמר את המילים אשר הוצאתיך. אז הוא רומז בזה שהוא לא מאמין ביציאת מצרים. אז הרב קוק אמר, מילא זה שהם לא לומדים תנ"ך, אני יודע. אבל זה הפטרה. טוב. כן. מה הפסוק הזה קשור? הפסוק הזה מציין כיצד מתחילה שנת היובל. שנת היובל מתחילה ביום כיפור. כי יום כיפור זה החירות באמת. נכון, כל יובל צריך לתקוע בשופר ביום כיפור.
אז לא צריך כל שנה?
כל שנה לא צריך, עובדה שאנחנו לא עושים את זה.
עושים?
מה? אנחנו לא תוקעים בשופר ביום כיפור. בסוף היום. זכר ליובל. אבל זה לא התקיעה. כלומר, כשהיו עושים את היובל, היו עושים תקיעות שופר כמו בראש השנה. ביום כיפור. ולא עוד, לא בבית הכנסת, בבית הדין. ומי היה תוקע? כל חברי בית דין. לא שיש חזן והוא תוקע בשביל האחרים. אלא כמו שכל הסנדרין, 70 הסנדרים, 70 שופרות, 71 שופרות, נכון? ותוקעים כל התקיעות של ראש השנה ביום כיפור. בסדר? זה מעמד מיוחד.
אז למה כל שנה?
לא, כל שנה אנחנו עושים זה זכר ליובל. אין לנו יובל הרי, אתה לא יודע.
תעשה סביר.
מה סביר?
כל יובל.
מה זה כל חמישה? אני לא יודע מתי זה בכלל. אלא מה, אלא מה, צריך להבין, כי יש יחס בין שופר לבין יום הכיפורים, יחס אמיתי, כי יום הכיפורים זה השחרור מן העבירות. אז פה כשאני משוחרר, אני מרגיש צורך לתקוע שופר, לכן בסוף היום תוקעים בשופר. לא, הלחץ שוחרר ולכן תוקע בשופר. בסדר? תן, מה אתה אומר? איך קובעים את היובל? אי אפשר לקבוע את היובל, אין לך יובל היום. כשזה יבוא, ברגע שרוב עם ישראל בארץ ישראל, ויש אומרים צריך גם לפי 12 שבטים, ואומרים שצריכים גם להיות מסודרים לפי נחלות, אז מתחילים לספור 7 שמיטות, ואז מקדשים בשנת ה-50. לא. יש לפי הקבלה כן תאריכים שהם יובל, באופן, הייתי אומר, רוחני. כן, אבל זה לא היובל של ההלכה. יש להם השלכות, כן, כן, ודאי, ודאי. כן, יש ספר אור הלבנה שנעשה על פי הרשש, שם יש רשימה של היובלות. כן, מה אתה אומר?
למה אתה משתמש
בו, תעבירו במקום קרטן, להעביר זה יכול להעביר
משהו ממקום למקום.
אתה שואל מה פירוש להעביר. כן, כן, אז כבודו יביט ברשי, ויראה. לשון ויעבירו קול במחנה, לשון הכרזה. כלומר, השופר ביום הכיפורים מכריז לכולם שהעבדים משוחררים. עכשיו, השאלה היא, מה עשו העבדים בין ראש השנה ליום הכיפורים? מה עושים? מה עושים העבדים? מסעת ראש השנה דנה בזה. נו, אז מה היא אומרת? מחלוקת, אבל מה ההלכה שם? לא משתחררים... כלומר, לא חוזרים לבתיהם ולא משתעבדים. אז מה הם עושים? 10 ימים. אוכלים ושותים ועטרותיהם בראשיהם. כן, משהו כזה. עכשיו, מעניין. הם אוכלים ושותים ושמחים. מי משלם את הארוחות האלה?
בעל הבית.
זאת אומרת, זה על חשבון הברון. יש לך 10 ימים שהם כמו עולם הבא. מה זה עטרות בראשיהם? תפילין?
והסימן הזה של המצרים?
לא, היה מקובל בזמן העתיק שעבדים משוחררים היו מניחים זר של עלי דפנה בראשם. זה האתרות. גם הקיסרים, כשהיו חוזרים ממסע צבאי, כשהיו עושים תהלוכת ניצחון, היו שמים על ראשם זר של עלי דפנה, כדי לציין את זה שאין מעליהם מי שאדון להם. זאת אומרת שזה השחרור האמיתי. זאת אומרת שכך היה נהוג גם אצלנו, שהעבד המשוחרר מתהלך עם עטרה בראשו. זאת אומרת שזה זמן של חירות, 10 ימים האלה, שמראש השנה עד יום הכיפורים, במהותם, מה שהם מוזכרים בתורה, זה לא ימי אוי ואבוי, סליחס, אלא זה הזמן של החירות. לכן אוכלים ושמחים. פשט הגמרא, שזה כולל גם את יום כיפור. נכון? לכאורה, גם ביום. לכאורה, אם כתוב 10 ימים, אני לא בא לפסוק את זה להלכה, אני רק אומר, פשוטה של הגמרא, שזה כולל גם את יום כיפור. נכון? לכאורה. טוב. למה אנחנו לא תוקעים ביום הכיפורים עצמו? כי אין לנו יובל. תסתכל לפסוק ח' ולפסוק י'. כן. לא. מה אתה אומר?
התקיעה אבל של היום היא בפועל עדיין ביום כיפור.
נכון, אנחנו תוקעים עדיין ביום כיפור. לא מדויק, עדיין ביום כיפור, אחרי השקיעה. ברגע שמגיע השקיעה,
אז זה בסדר. זה כי כולם מתבלבלים, אלה שלא יודעים, ישר הולכים לאכול. זה עדיין לא זמן אוכל, זה הרב בכוונה.
מה זה הולכים לאכול? דחילק. אף אחד לא הולך לאכול.
הרבה הרב אמר, בגלל זה הרב אצלנו בקהילה.
סלח לי, בבית כנסת שלי, אנחנו עושים כמו שעשו אבותינו במשך מאות בשנים, ולפני שבאו הרפורמים ואמרו לשנות את זה, אנחנו תוקעים מיד ברגע שיש שקיעה. נכון, עדיין יום כיפור, אז מה?
מה שקיעה? יש חלק שלא יודעים.
אף אחד...
יש שם את התקיעה, יש שם מהשנים.
יש שטויות.
זה מה שהרב אמר, בגלל זה הוא דוחה את זה.
זה לא נכון, זה לא נכון. הסיבה שהרב דוחה אצלכם את זה, זה בגלל שהוא חושש לאיזו דעה שאומרת שכיוון שזה יום הכיפורים, אז כיוון שבין השמשות זה מסופק, אז צריך להחמיר. אז עוטפים את זה בסיפור של האישון. חוץ מזה, מה זה מהשנים? זה, אתה מזכיר לי את הדבר ששמעתי לאחרונה שממש זעזע אותי. יש אנשים, מוהלים, שאומרים, אם רואים שהילד הוא ממשפחה חילונית, אז הם אומרים לא למול אותו בשבת, למול אותו ביום ראשון. למה? ויש שחוששים שיבואו בני המשפחה במכוניות בשבת, ולכן הם דוחים את ברית המילה. שמעת על הדברים האלה? זה מזעזע אותי. איך אפשר לעשות דבר כזה? התורה אמרה ביום השמיני ואפילו בשבת, ואתה עושה חשבונות? מה פתאום? זה דבר זה. אלא מה? יש עצה אחרת. אתה לא רוצה שחלילה בשבת? אני תמיד אומר לאנשים במקרה כזה, אני אומר ככה, תעשו ברית מילה, אל תספרו לאף אחד, ותעשו מסיבה יומיים אחר כך. תזמינו את כולם למסיבה. תעשו ברית ככה פשוטה בשבת, יומיים אחר כך מסיבה, מה יש? לא חייב להיות באותו יום.
הרב אומר מזעזע, יש רב גדול שמדיר את זה יום, כתב בפירוש, אם יודעים שיחללו את השבת בצורה כזאת, אז עדיף לדחות.
סליחה, האם אתה חושב שאני לא ידעתי מה שאתה אומר עכשיו?
בטוח שאתה יודע.
כן, נו. עכשיו, דבר נוסף.
זה מזעזע.
נכון, זה מזעזע. זה מזעזע, בגלל שזה רב גדול שאומר את זה, זה מזעזע. עכשיו, שלא לדבר על, או גם אלה שבחופות, עושים חופה, אומרים, היה זוג חילוני, טוב, אני אביא עד פסול. אני אביא עד פסול כדי שלא יחולו קידושין, כדי שלא יהיה חשש ממזרות. אתה מבין את הבעיה? כן? מתעקמים, כן, זה נקרא, עבדו על השם בשמחה. טוב. פסוק י' וקידשתם את שנת החמישים... נו! וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. למה תשובו זה בגימטריית השח? אני לא יודע. כל טוב.